שלהם, לא היו נושאים נשים רק מהמשפחות שהם מכירים ויודעים, יודעים שהם היטב היטב. גם היום בימינו, הכהנים זה לא דבר פשוט. כהן צריך להזהיר את ילדיו, שכשהוא הולך להכיר איזה בת, שידע מאיזה משפחה היא, לא סתם יקחו להם נשים מכל אשר בחרו. הרבה פעמים מצוי, גם בימינו בעוונות הרבים, מצוי הרבה שיש בנות שמתברר שההורים שלהם היו גרושים, ואחר כך האישה הלכה והתחתנה עם כהן, או שחיה מחוץ לנישואין. כל אלה הבנות שלהם אסורות לכהנים. גם לוי לכתחילה צריך להיזהר בזה, כיוון שהוא מקבל מעשה ראשון, אז צריך הלוי להיזהר בזה. אבל כהן יותר מהכל. שלא יהיה דין גרושה, בין גרושה או בין חלוצה, או חס ושלום זונה, מה שחללה, מה שכתוב בתורה. אז יש בזה הלכות. כן, היו זהירו חכמים שלא יעלה עם הנעליים. למה לא יעלה עם הנעליים? לא רק בגלל שבבית המקדש היו עובדים בלי נעליים, העבודה הייתה בלי נעליים. אלא בעיקר בגלל הדבר הזה, שהיו הכהנים שמעיקר עליהם הסנדל, הוא ירד מהדוכן ללכת לתקן אותו, אז יגידו, אתה רואה, זה עלה וירד, סימן שהאיש הזה חס ושלום בין גרושה ובין חלוצה, ולכן חס ושלום ככה עשה. מה עשו חכמים? באו ותקנו מראש, ברבי יוחנן זכאי ותיקן, שלא יעלה מראש לדוכן. הרמב״ם כותב שזה לא תקנת רבי יוחנן זכאי דווקא, אלא היא תקנת עזרא הסופר. זמן שנכנסו לארץ לבית שני, עזרא הסופר תיקן תקנה, שלא יעלו עם הנעליים לדוכן. בכל אופן, אנחנו כיום, מה אכפת לנו מי תיקן, אם זה רבי יוחנן זכאי או עזרא הסופר? זה אסור מעיקר הדין, לכן אסור לו לכהן לעלות בשום פנים ואופן עם נעליים לדוכן. מה כן מותר? גרביים, או כל איזה גרב, אפילו שהיא עשויה ממה שעשויה, רק שלא יהיה מעור, כי עיקר התקנה הייתה על בגד של עור, שזה אסור. אבל הנה חינם, נעליים היום שיש נעלי פלסטיק או נעלי בית, גם כן צריך לחלוץ אותם. לא ישים אותם עליו. שבא הרב כנסת הגדולה, הוא רבנו חיים בן בנישתי, עליו השלום. היה גדול הרבנים באזמיר לפני 400 שנה. כתב שיזהר האדם מאוד, הכהנים, שלא יחלצו את הנעליים וישימו אותם לעיני כל הקהל לפני הדוכן, שיש בזה ביזיון גדול. אמר, וזה גם כן מה שכתב רבנו יעקב בעל התורים, שכתחילה יחלצו את הנעליים חוץ לבית הכנסת. אבל זה בזמנם שהיה להם שטיחים, היה יכול ללכת. אבל היום בימינו שגם הרצפה מלוכלכת, ללכלך את הגרביים שלו, גם בחורף קר, אז לא יטריחו עליו שיחלוץ חוץ לבית הכנסת, אבל יחלוץ הנעליים בצנעה, ויצניע אותם במקום שלא רואים אותם האנשים. כך כתב גם הרב חסד האלפים, העריך בזה מאוד. גם רבנו חיים פלאצ'י והשלמי ציבור, כולם כתבו, לכן צריך להזהיר את הכהנים, שלא יעשו כך, שישאירו את הנעליים לעיני כולם, זה לא כבוד ולא דרך ארץ. הרי אפילו שמזכירים מנעלים, אומר, חוץ מכבודכם מנעלים. כמו שנעליים זה דבר של ביזיון. אז לכן, יזהר האדם, הכהן יזהר, וגם אם אדם ראה את הנעליים ככה בולטות באמצע הדרך, יזיז אותם עם הרגל שלו תחת הספסל. שהכהן יבוא יחפש אותם אחר כך, מה נעשה לו? מי אמר לו לשים אותם שם לעין כל? זה לא דרך ארץ. צריך דרך ארץ קדמה לתורה. זה צריך לדבר על זה ולהזהיר אותם. עכשיו דבר נוסף, הכהן צריך לעמוד ולא לשבת בשעת ברכת כהנים. העמידה מעכבת. ככה הסכימו כל הפוסקים, שהוא צריך לעלות לדוכן ולעמוד בכוחות עצמו. זאת אומרת, להישען, אם הוא זקן ורוצה להישען על שולחן או על סטנדר, יכול, אבל בתנאי שהוא יכול לעמוד בכוחות עצמו, שאם ינטל אותו דבר, הוא לא ייפול. אני אגיד לכם, יש תקלה אחת פה בבית הכנסת, שלחו לי שאני יוצא רגע מעניין, אבל זה צורכי ציבור וזה הלכה חמורה. יש פה מיכל של תה, ולצערנו הפך להיות המקום כמו מטבח. וזה בית אלף, אין היתר בבית הכנסת לעשות תה. תה צריך להיות במקום נפרד, ולא בתוך בית הכנסת. מטבח זה לבד, בית הכנסת לבד. זה שאחר כך יבנו מחיצה על חשבון בית הכנסת, ודאי זה אסור. אבל יש תקלה אחרת, שאנשים באים מבחוץ, ואני רואה את זה בעוונות. ואם אני רואה ולא, ושותק, העוון עליי. אני אומר את זה כדי להסיר מעלי את האחריות. אנשים נכנסים ויוצאים, וכמו רכבת נהיה פה, וכמר ההוא מרכבות לטרום, זה מרכבות מוסיוף. באים לכאן, נכנסים, עושים כוסות תה, ויוצאים מפה בהמוניהם, וזה ודאי אסור. את הכנסת זה לא הפך להיות מטבח. זה שהתקינו תה, זה בשביל אלה שיושבים ללמוד, כדי שלא ירדמו, כדי שלא יתעייפו, שהגרון שלהם לא יתייבש, והוא רוצה לשתות כוס תה, מותר, הנה חינמה. מורבי עליו השלום, עשה תקנה אצלו בבית הכנסת, ששום אדם לא יעשה כוס תה רק אחרי חצי שעה שיושב ללמוד. מפני שאם שאיכשהו בא מכין כוס תה, נראה כאילו הוא בא לבית הכנסת בשביל זה. אפילו שהיו עייפים. אז היה לו שמש אחד, יהודי צדיק, שהוא היה מסתכל על כל אחד מתי בא, מסתכל על השעון. והיה זוכר, טוב טוב, עוברים 30 דקות מלאות, מכין לו כוס תה. היה עליו השלום גם ראש הישיבה רבי יהודה צדקה עליו השלום, בפורת יוסף גם זה היה, זה מחלה, אגיד לכם את האמת, אפשר להסתדר גם בלי תה ובלי קפה, זה הכל מחלה, כמו שיש כאלה גם בשבת, אני בשבת וכתחילה בבית, מקפיד עליהם שלא יעשו תה, וסתם, מה נפקה מינה, מה, אפשר לשתות מים, אפשר לשתות משקאות קלים, היום ברוך השם יש כל כך הרבה משקאות, וזה תה זה לא הדבר הכי בריא בעולם, בוא נגיד כך. אז ויש בזה שאלות בהלכה גם, איך להכין תה בשבת, לא תמיד מקפידים ונזהרים, יש בזה 1001 שאלות. אז היה בפורת יוסף, היה שם גם כן דוד של תה, והיו באים האברכים או הבחורים בבוקר, שעת 9 מתחילים את הלימודים. אז היו רצים, ואחד מכין כוס תה, יש כאלה היה מכין מי שיכול, המהדר לוקח איתו שתי כוסות. מי שיכול, הזדמן לו איזה דף או איזה לוח, שם עליו 3-4, כל המרבה, הרי זה משובח, עד שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן וכוס תה בידו. אז יום אחד רבי יהודה צדקה לא יכל לסבול, נתן שיעור, ואמרתי לו, שמי שבא לשיעור ודבר ראשון לוקח כוס תה, תדעו שבעולם הבא, שם יעשו לו שולחן מלא כוסות תה. זה מה שיתנו לו. להגיד מה זה, רק תה פה שותים. פה יש, אמרו לי, יש סעודה, אוכלים בשר, אוכלים ממולאים, מרקים, דגים, כל מיני מעדנים. יגידו לו, אתה ויתרת על הלימוד תורה בשביל התה. ויתרת על השכמת בית המדרש, או יש מצווה של השכמת בית המדרש, לא שיבוא אחרי הזמן, שיקדים לבוא לפני השיעור, 5 דקות לפני השיעור. זה נקרא השכמת בית המדרש, או כותב הרמק עליו השלום, השכמת בית הכנסת. אבל יש הרבה, נגיד, התפילה היא בשעה 6, הוא ב-6 או בדקה ל-6 בית הכנסת, זה לא נקרא הסכמה. הסכמה בית הכנסת שיקדים רבע שעה לפני הזמן שקבעו. לזה יקרה הסכמה, יקדים. הוא אומר להם, הסכמה בית המדרש, דם בא, איך שהוא בא לבית המדרש, דבר ראשון רץ להכין כוסות תה, ובא לשבת למקום שלו, אז ייתנו לו עולם הבא של תה. יגידו לו, אתה ויתרת על מצווה כל כך גדולה, שאין להם שיעור, קרן קיימת לו לעולם הבא, פירות בעולם הזה בשביל דבר כזה. לא שאמרתי שלא ישתותה, אבל לפחות יזהירו את אלה שנמצאים בחוץ, שבאים מבחוץ, עושים כוסות תה ויוצאים, זה ודאי אסור. בית הכנסת זה דבר חמור מאוד. לכן כדאי להיזהר בזה, בפרט שהזוהר הקדוש כותב, שאחת הסיבות שלנו בגלות הזאת, שאנחנו כל כך הרבה זמן בגלות, אחת הדברים שאנחנו לא נזהרים בכבוד, בכבוד של בית הכנסת. גם זה צריך להזהיר, בתי כנסת יש שעושים כיורים בתוך בית הכנסת. זה בושה וחרפה, זה ביזיון הקודש. הכיור שמים שם כוסות מטונפים, שוטפים אותם, סבון וליפה וכדומה. זה לא מתאים בית הכנסת. אדם בסלון שלו, בבית, יעשה כך? ודאי שלא. אדם בהיכל המלך, יכניס לשם הכיור ויכניס שם ברזים של מים, ודאי שלא. אז זה שאתה רואה שיש בתי כנסת שעשו את זה, זה לא ראיה, בכלל לא ראיה, זה שלא ברצון חכמים, זה ודאי שזה ביזיון. לכן צריך להשתדל לתקן את הדבר. עכשיו לגבי העמידה של הכהנים, מאיפה למדנו? הגמרא דרשה מהפסוק, כה תברכו בעמידה. מה הפירוש? מה זה כה? כמו שאני אומר לך, ככה תעשו. שואלת הגמרא, מה זה כמו שאני אומר לך, מה? כמו מה? אומר, כמו שאני עומד, ושוכו עמד והראה לו למשה רבנו. ואמר לו, כה תברכו את בני ישראל. הגמרא אומרת, ונאמר, אלה יעמדו לברך את העם. מה להלן, מה כאן, מה להלן בעמידה? אף כאן בעמידה. ונתן אומר, אינו צריך. שרי כתוב בפסוק אחר, לשרתו ולברכו בשמו. מה משרת בעמידה? מה פירוש? הכהן בבית המקדש היה עובד, כל העבודה שהיה עובד, אם זה זריקת הדם, אם זה ניתוח האיברים, פשטת העור, דישון המזבח, הקטרת הקטורת, הדלקת הנרות, כל המלאכות שאנחנו קוראים כל בוקר בברייתא של אביי, בגמרא של אביי שמה במסכת יומא, כל זה הכהן היה עושה כשהיה עומד. הכהן היה עומד והיה עושה את זה. מה משרת בעמידה? אף מברך בעמידה. כל המלאכות של הכהן הן השירות בבית המקדש. הן הברכה של העם צריך שיהיה עומד. אז מכאן כתבו הפוסקים, כך כתב הראב"ד בספר האשכול, שאסור לכהן, גם אם הוא זקן או חולה, והוא רוצה לשבת ולברך, זה לא דומה לתפילה. תפילה, שנו הלכה, שאם לא יכול לעמוד, יכול לשבת ולהתפלל. לכן לא יכול לשבת, יכול לשכב ולהתפלל. אבל ברכת כהנים זה לא זה. כמו שיבוא כעת שליח ציבור, והוא רוצה לשבת ולהתפלל שליח ציבור, לא. יש מישהו אחר שעומד, למה אתה תשב ואתה תפלל שליח ציבור? אם אין שליח ציבור כזה, למשל לא עליכם, יש מושבי זקנים ששם יש נכים או תשושים, שם כולם יושבים בכיסאות גלגלים, ויש להם עניין, והם צלולים בדעתם, עונים אמן, ברכו ברוך שמו הכל. ואין להם מי שיתפלל להם, יש אחד מהיושבים, הנה חינם, הוא יהיה שליח ציבור. אבל לברכת כהנים לא מועיל. ברכת כהנים זה דאורייתא. תפילה זה דרבנן. אז תפילה, כשלא יכול להתפלל מהעומד, יכול לשבת. דוגמה, אדם נוסע באוטובוס, והאוטובוס התעכב. הוא חשב שיספיק להגיע בזמן להתפלל מנחה. הוא רואה שזמן מנחה עובר. אז הוא צריך להתחיל לעמוד. אבל מה יעשה לעמוד? האוטובוס מסתובב כל רגע ויש סיבובים ועצירות. ומדי פעם הוא יכול ליפול. ויש אנשים שם צועקים על המלואה, מה אתה עומד לי פה על הראש? כל רגע אתה נופל עליי. ואז יכול להיות שיתרד ולא יכוון בתפילה. תראו כמה חשובה הכוונה בתפילה. כיוון שלא יכול לכוון, אז התירו לו אפילו לשבת. וזה בתנאי שהזמן עובר. אבל אם הזמן לא עובר, למה יישב? הוא יכול לרדת בדרך ולעמוד שם בצד, בצדי הדרכים להתפלל, ואחר כך ישיג רכב שיקח אותו, הנה חינמה, ירד, יעמוד שם בדרך. אבל כשאי אפשר, מה, אני באמצע כביש עירוני, בין עירוני, אני אגיד לו, שמע, תעצור את האוטובוס, גם אסור לעצור באמצע הדרך, זה סכנה. יכול לגרום תאונות, השם ישמור. אז מותר לו, חתחילה אם הוא יכול לעמוד, יעמוד. אבל אי אפשר לעמוד, האוטובוס מלא ותפוס, והוא לא יכול לעמוד, או יעמוד, יראה שם פריצות. והיום אין מקום שאין פריצות, אין. לכן תפתחו את העיניים. אלה שאומרים לכם מטייל בכל מיני מקומות שהם כשרים, אין מקום כשר. להפך, המקומות ששם יש אנשים חרדים, שם הפריצות יותר נוראה. תנסו ללכת בגאולה, אסור לעבור בגאולה. רחוב רבי עקיבא בבני ברק, אסור לעבור שם. אישה, פריצות זה לא מה שאנשים חושבים שבגדים חשופים. להפך, אלה שבגדים חשופים זה כמו בהמות, מי מסתכל עליהם? דווקא אלה שהולכים כאילו כביכול צנוע, בגדים צמודים, בגדים מרשרשים, בגדים צבעונים, בגדים מרעישים, וכל מיני פאות כאלה, זה שיא הפריצות. זה שיא התועבה. זה החיזבאללה של הדור שלנו. זה לא המחבלים אלה שהורגים בנו. זה אלה שמוציאים את המודות האלה של הפריצות, מפתים את אותם נשים תמימות שהולכות בבגדים האלה, בגללם יש חבלות, בגללם יש מחלות, בגללם יש אסונות. זה תורה מפורשת, ולא יראה בך ערוות דבר, ושם מאחריך מי שאומר לא זה כופר בתורה. אין דבר סתם. מתי שמענו אסונות כאלה נוראים, צעירים, אנשים, זה כל מיני דברים מוזרים, תאונות משונות. מתי היה דבר כזה? היה פעם בכמה בשנה או פעם בכמה חודשים הארץ הייתה רועשת. היום זה כמעט דבר של יום ביומו, בר מינן. ממה זה בא? מהמזיקים שנבראים, מהמחבלים האלה. זוהר הקדוש כותב שאישה הולכת בפריצות בדרך. כיתות, כיתות של מלאכי חבלה מלווים אותה. יכולים ופוגעים בכל מי שהם רואים בדרך. בכל מקום שאתה רואה בר מינן פריצות, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים, השם הצילנו. לכן זה צריך זהירות גדולה. אז עכשיו לפעמים אדם יושב באוטובוס, הוא יעמוד, אז יראה שם פריצות. מספיק אישה, השיער שלה מגולה, אסור להתפלל כנגד זה. שיער באישה ערווה. כל שכן עם הבגדים שלה לא בסדר, או שהיא לבושה לא צנוע, איך הוא יתפלל? אז מוכרח לעצום את העיניים, וגם עצימת עיניים לא כולם מסכימים שזה בסדר. בדיעבד, אנחנו מתירים. אבל עליו אחי, מה יעשה? אז מותר לו לשבת. אז זה בתפילת העמידה. מה שאין כן ברכת כהנים, אין דבר כזה. ברכת כהנים, כה תברכו, צריך שיהיה מעומד. כך גם הרב פלאויץ, יש לו שאלות ותשובות שלו. חיבר הרבה ספרים, הרבי אלעזר פאפו. בין הספרים שכתב, כתב ספר שאלות ותשובות פלאויץ. שם אני אשאל את השאלה הזאת בדיוק. היה להם מעשה כזה לפני 300 שנה. בטורקיה היה מעשה עם איזה כהן, שלא היה, היה מסכן, סובל ברגליים, והיה יושב על הכיסא. שאל אותו, אמר לו, אסור לא לשאת כפיו, אלא צריך לשאת כפיו כשהוא עומד, ואם לא עומד, לא מועיל. מה זה? אסור, מה זה יחיד? יחיד ורבים, הלכה כרבים. עכשיו עוד דבר, הכהנים יזהרו לברך בקול רם. שכן אסור לברך את העם בקול נמוך. וגם זה דרשה הגמרא, כה תניא אידך, כה תברכו בקול רם. שואלת הגמרא, או אינו אלא בלחש, יכול לברך גם בלחש, מה, למה צריך בקול רם? משיבה הגמרא, תלמוד לומר, אמור להם, מה זה אמור להם? כאדם האומר לחברו. זאת אומרת, מה שני, אם הוא לא שומע אותך, הוא לא שומע כלום. או שהוא נמצא בקצה השני, צריך שכל הציבור שנמצא בבית הכנסת ישמע את דברי הכהנים. לכן, בית הכנסת גדולה זה באמת בעיה, שמה צריך כהנים יצעוק בקולי קולות. זאת אומרת, בקול רם, שישמעו אותם הציבור. בזה מקיים את המצווה כהלכה. אבל אם הוא אומר את זה בשקט או בלחש, לא שומעים אותו, זה לא כמעט קרוב להיות ברכה לבטלה. כך פסק גם הרמב״ם, גם מרן השולחן ערוך כתב, שזה חובה מעיקר הדין, זה לא מנהג או חסידות, אלא מעיקר הדין צריך שהכהן יברך את העם בקול רם. והביא שם הירושלמי, קול רם המעולה שבקולות. אמר רבי יצחק, לא קטון ולא גדול, אלא בינוני. זאת אומרת, לא צריך לצעוק צעקות רמות שמחרישות אוזניים. וגם לא מצד שני בלחש, אלא יגיד קול שנשמע לאוזן. וזה יהיה, בזה יקיים את המצווה כמו שצריך. גם הרב המגן אברהם, האליה רבה, הביאו את ההלכה שלמעשה יזהר, וגם אם יכול להגיד את הקול בנעימה, זו הסיבה שנוהגים לנגן בברכת כהנים, ולא לנגן יותר מדי. נגן שיגיד את זה בנעימה, כמו שצריך שיהיה, כמו שהגמרא אמרה, מעולה שבקולות. כלומר, קול ערב, קול נאה, שיהיה, שישמעו אותו כמו שצריך. התחלתם לדבר שם? שקט. שמאי, איפה שמאי? עכשיו, המנהג של הכהנים נוהגים לעטוף עצמם בתלית. האמת מובא בזוהר הקדוש, בפרשת נשא. שם אמר רבי יוסי, בשעתה דכהנה פריס ידוי, אסיר לעמה, להסתכלה במשום דשכינתה שריה בידוי. כלומר, בשעת ברכת כהנים, אסור לציבור להסתכל על הידיים של הכהנים, כיוון שהשכינה שורה על ידי הכהנים. והביא שם משום דשמע קדישה רמיזה באצבען דידוי ובאי ברנש לדחלה אף על גב דלחמן שכינת אומרת, אנחנו לא רואים את השכינה. אומר רבי שמעון, צריך שיעמוד שם באימה וביראה, ויזהר לא להסתכל באצבעות של הכהנים. ולאחי לבען להסתכלה בידי יהודי כהנה, בגין דילה השתכחון עמה חציפן לגבי שכינתה. שזה כמו חוצפה. זה אחד הטעמים למה אסור להסתכל בירח. לבנה, כמרה אומרת, אסור להסתכל בה. וכן בקשת. כל המסתכל בקשת עיניו חיות. וכן גם בלבנה. אז בקשת כתבו הטעם, כיוון שהקשת זה סימן לא טוב, שהיה צריך את חס ושלום העולם להחרב. ואמר, התקשתי נתתי בענן, אז זה לא די שאין לנו מעשים טובים, שבגלל זה היה צריך העולם להחרב. עוד אתה מסתכל על הקשת, זה טעם אחד. הזוהר כתב טעם אחר. כתב הקשת, השכינה נמצאת בתוך הקשת, והיא צריכה להתגשם ולהיראות בתוך צבעים גשמיים. אז זה בשבילה ביזיון וצער. ולכן אסור להסתכל בקשת, שאנחנו גרמנו בעוונותינו, שהשכינה צריכה להתגלם ולהתגשם, ולהיראות בתוך הצבעים האלה. וזה לא הצבע שלה. היא נטולת צבעים, לא נראית, כי לא יראני האדם החי. הירח, מה העניין של הירח? אז יש גמרא שאומרת, כיוון שהירח הוא נקרא כמו בעל מום, שכן הירח כתרגע, ואמרה לקדוש ברוך הוא, אפשר לשני המלאכים, שני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד, אמר לה, לכי ומעתי את עצמך. אז היא כעת, היא חסרה. במה התמעתה? תראו כמה מעוטים יש לה. אחד, שהאור שלה לא כמו השמש. היה בתחילה, האור שלה כמו השמש. היא והשמש אותו דבר. אבל עכשיו, איפה הירח? גם ביום שהוא מלא, ליל 15 לחודש, איפה? אפשר להסתכל בו ולא להסתנבר ולא כלום. בקושי רואים משהו. אז זה כבר ביזיון אחד. דבר שני, שהיא מתמעטת בסוף החודש ובתחילתו. היא הולכת ונחסרת. עכשיו למשל בימים האלה, חצי החודש השני, היא הולכת ונחסרת. עד סוף החודש היא נעלמת, איזה יומיים, ואחר כך היא מתגלה מחדש, אחרי המולד, והולכת ומתמלה. רק בטול החודש היא מלאה. אז זה עוד חיסרון אחד. חיסרון נוסף, שהיא לא נמצאת כל החודש בלילות, רק באמצע החודש. באמצע החודש, תתבב, תראה אותה במזרח, יוצאת בתחילת הערב, ושוקעת בבוקר. אבל עכשיו למשל, הלילה, זה ייקח עוד שעה אחרי השקיעה, או יותר, ועוד לילה עוד שעה, וככה זה הולך ומאחר. עד שבסוף החודש, היא בכלל יוצאת, כמעט אם נראית, יוצאת בסוף הלילה. אז יש לה שלוש מדרגות פחותות מהשמש. זה הירח. והגמרא אומרת שאם אדם יש לו מום, אסור לך להסתכל עליו, כי אתה מבייש אותו. לא יפה. עכשיו הירח כאילו היא חס ושלום בעלת מום, שהיא חסרה לעומת השמש. זה הטעם שעשו. על הזוהר הביא טעם נוסף. כיוון שהשכינה מתראית בירח. השכינה רומזת לירח. לכן אנחנו אומרים בברכת הלבנה, שגם הם עתידים מתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. כיוון שהשכינה מתראית בירח, אסור להסתכל איפה שהשכינה שורה. וגם הראיה שאנחנו אומרים אחרי זה, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה העניין? אז המקור זה מהגמרא. הגמרא אומרת רבנו הקדוש, בזמנו הרומאים גזרו על ישראל, שלא יקדשו חודש. זה היה מרגיז אותם, את הרומאים, שאנחנו שומרים את החגים. אז איך שומרים חגים? איך יודעים מתי חג יוצא? לפי ראש חודש. אז היו חוגגים. אז גזרו עליהם שלא ישמרו חודש. זה הטעם שהיו מסיעים מסועות, כמו שמובא בגמרא במסכת ראש השנה, בראשונה היו מסיעים מסועות. אז כמה שהרומאים היו גוזרים שלא לא לראות את הירח, שלח את רבי חייא, ואמר לו זיל לעין טעם, מקום ראשי אומר שהוא גבוה היה. שלח לי סימנה, דוד מלך ישראל חי וקיים. למה שלח לו דוד ישראל חי וקיים? מה הקשר? כמו שעכשיו אין לנו את מלכות בדוד. יבוא אדם יאמר, מה אתה מדבר על משיח? איפה המשיח? כבר 2,000 שנה מחכים לו, לא בא. מי אמר שיבוא עכשיו? מאיפה לך ומה וכל מיני סיפורים. אומר זה, תראה כמו שהירח עכשיו בסוף החודש היא נעלמת. ואחר כך אנחנו רואים שהיא נולדת ואחר כך הולכת ומתמלה. כך גם כן מלכות בית דוד עתידה להתגלות, אפילו שהיא עכשיו כביכול חסרה ונעלמה. אנחנו רואים שזרים שולטים עלינו. יבוא יום בדוד מלך ישראל, הרי הוא חי וקיים, יבוא יום שיתגלה. אז זה הטעם שאומרים. אז אם כן, מכאן ראינו, כל מקום שהשראת שכינה, אסור להסתכל עליו. זה גם כותב הרמה עברי הבוק, אחד הטעמים, למה אסור, חוץ מכבודכם, להסתכל בפני המת. חוץ ממכם המת, אסור להסתכל על פניו. הגמרא גם אומרת שמשכח את תלמודו, מי שרואה פני מת. לא טוב. מה הטעם שאסור להסתכל? אחד הטעמים כותב הרמה עברי הבוק, יש כמה טעמים. אחד הטעמים, כיוון שהוא בשעת פטירתו ראה את השכינה. וכתוב הפסוק, כי לא יראני האדם וחי. מה דרשה הגמרא? בחייו לא יכול לראות את השכינה. אבל אחר מותו רואה את השכינה. אז המת הזה ראה את השכינה, אז האור של השכינה יש עליו. אסור לי להסתכל בפניו שאני כאילו נהנה מאור השכינה. וזה אותו טעם שאסור להסתכל בידיים של הכהנים. מה שאומר הזוהר. כיוון שהשכינה שורה עליהם. אבל מתי אסור להסתכל? בשעה ברכת כהנים. אבל רגע, מיד שסיימו, כמו שאמר וישם לך שלום, הוציא את הידיים שלו מהטלית, אין שום בעיה להסתכל. כי הכל הבעיה היא בשעת הברכה, שכן הפסוק אומר, ואני אברכם. באותה שעה, הקדוש ברוך הוא כבר יכול למצוא שם. והשכינה שורה על ידיהם. זה הטעם שלכן אומר הזוהר הקדוש, שצריכים לחסות את הידיים. אז בזמנם בבית המקדש לא היו מכסים את הידיים. והעם היו זהירים, היו יודעים לא להסתכל בכפות ידי הכהנים. זה היה מראש, היה ידוע. אבל אחרי שראו שהציבור לא יכול לעמוד בזה, לא יכול להיות שיתקלו וחס ושלום ייקשלו בזה, לכן תקנו שהכהנים יחסו את הידיים שלהם בשביל צניעות, כמו שהביא שם המדרש. לזה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מה זה החלונות? החלונות. מן החרקים, החרקים. של הכהנים יש להם החרקים באצבעות שלהם, שדרך החרקים של האצבעות הם מפרידים ביניהם חמש מקומות, משם נראה השכינה מציצה משם מבין אצבעות הכהנים. יש עניין מה? לא כתוב בשום מקום. לא כתוב. יש כהנים שמבסוטים מזה, מה נעשה להם? מה אתה אומר? להביט בתמונה... להביט בתמונה של קשת. יכול להיות שזה גם כן, יש בזה חוצפה, ודאי. רק לראות איך זה נראה, זה אולי מותר, אבל להתבונן, ודאי שלא. לא, לא ראוי. כן. מה, מה, מה? איפה? נסעת בכביש. אולי זה היה איזה לוויין, הלוויין האיראני ששלחו האיראנים. היה אמיתי? מברכים. אם זה קשת שבשמיים, מברך, ברוך, בשם ומלכות. מה הוא אומר? בשמיים? ברצפה? אז אמרתי לך, זה לא קשת, זה האיראנים עשו. מה הוא אומר? נו, אז מה הבעיה? אתה רוצה לנסוע עם האוטו על זה? מה הבעיה? מה, התחלת להאמין אמונות תפלות? אסור לשרוק, אסור לפצח גרעינים? לא, רק הקשת הזאת שבענן. לא, זה לא זה. זה קשת בענן. לכן אמר, את קשתי נתתי בענן. לא אמר בכביש. זה הטעם. סליחה? ממטרות, זה העירייה עושים גם לשבש את העניינים. כן. לא. שם הרן הבית יוסף. כתב שהטעם שאנחנו מכסים, הכהנים מכסים את הפנים ואת הידיים בבגד, שזה הטלית זה בגלל הסח דעת. למה? לפעמים אנשים מסתכלים, יש עד לקראת כהנים, הוא חולם. אז הוא יסתכל על האצבעות של הכהנים, רואה, זה אצבע ארוכה, זה אצבע קצרה. או לפעמים יש לו איזה תחבושת, או גידל איזה ציפורן, הוא מוהל או שוחט, צריך לבדוק הסכינים, הוא צריך לעשות פריעה, אז יש לו ציפורניים, יש לו ככה, יש לו כך. ואז במקום לכוון בברכת הכהנים, תראו מה זה, כמה חמור לכוון בברכת הכהנים, לכן צריך לגעור באלה שקוראים באותה שעת העיתונים שיש בבית הכנסת, או מעיינים בספרים בשעת ברכת כהנים, זה איסור חמור זה. שכן אסור, באותה שעת צריך להקשיב ולשמוע את ברכת הכהנים. דעת הריטב"א זה דאורייתא. דעת ספר חרדים גם כן זה דאורייתא. לכן צריך להיזהר, זאת אומרת דאורייתא גם של ישראל. כהנים ודאי מקיימים מצוות עשה מן התורה. יש דעות בפוסקים שגם אנחנו שמקשיבים לברכת הכהנים מקיימים מצוות עשה מן התורה. אמנם רוב הפוסקים סוברים שזה דרבנן, אבל לכל זאת, מורה אומרת, כלום יש עבד שרבו מברכו ואינו מסביר לו פנים, זאת אומרת חוצפה זה שאדם בשעת ברכת כהנים משיח דעתו ועוסק בדבר אחר. לכן ייזהר האדם, כותב הרב בית יוסף, שלפעמים מצוי שהאדם יש לו איזה מום בפניו או בידיו, או איזה שריטה או איזה פצע, ואם יהיו הפנים שלו מגולות בשעת ברכת כהנים או ידיו מגולות, האנשים, קום לשים לב על הברכה, ישיחו דעתם, לכן זה הטעם שצריך לחסות את הידיים ולא להשאיר אותם מגולות. עכשיו ולכן, כהן שאין לו תלית, עוד פעם שאלו אותנו, אסור לו לשאת את כפיו. וגם אם הוא כהן יחיד, עד שימצא תלית, ואם לא מצא תלית, אין לכם ייקח איזה בגד או סמיכה. חסה את הידיים שלו ויברך. מה לברך? תלית. כל תלית שבבית הכנסת, אז אם היא מונחת בשביל שליח ציבור או בשביל כהן, אז מראש נתנו את זה על דעת כן, זה מתנה על מנת להחזיר. תלית שאולה לא מברכים עליה. אבל תלית שניתנה לך במתנה על מנת להחזיר, מברכים עליה. ולכן צריך שגבאי בתי הכנסת יהיו אנשים שיודעים הלכה. שיניחו את התלית שם על הטבע, שמי שאין לו, או כהן שצריך אותה בשביל ברכת כהנים, ויגידו שהם שמים את זה פה, הרי הגזבר של הוא הגבה של בית הכנסת הוא גזבר של צדקה, הוא יש לו סמכות. לומר, אני שם את זה פה בתור מתנה על מנת להחזיר. ואז מתנה על מנת להחזיר יכול לברך וצריך לברך. אבל אם זה השאלה, לא. שגיד לו, מתנה על מנת להחזיר. גם בשבת מותר לתת מתנה על מנת להחזיר. בפרט שזה צורך מצווה. אין לו תלית, הוא מבקש מחברו שיביא לו תלית, לא תן, קח את זה. הוא רוצה לעלות לתורה, או שליח ציבור, של שרבולים קצרים. איך יעמוד פלל? צריך לעשות את הזרועות שלו. אז ילבש תלית, מברך עליה או לא, אם זה מתנה על מנת להחזיר, מברך. חוץ מבלילה אין ברכה. בלילה אם הוא עולה להתפלל, או כמו שיש חזנים של סליחות בלילה, והשרבולים שלו קצרים, שם תלית, ישים תלית, אבל לא יברך עליה, אפילו היא שלו. מותר מה? בשעת הברכה? אם הוא מכוסה, אין בעיה. אבל לא דרך ארץ. בכל זאת, אנחנו בשעת ברכת כהנים, צריך שאדם יכוון לברכת כהנים. אז עצום את העיניים, אבל אם העיניים שלו פתוחות והוא רואה אותם, לא עושה איסור בזה. השאלת תלית למישהו? ודאי. אתה תיתן לו את זה, את התלית, בתור מתנה על מנת להחזיר. תפילין, גם אם זה בהשאלה, אין בעיה. אבל בציצית, בגלל שהפסוק אמר, והיה לכם לציצית. לכם צריך שיהיה משלכם. אז צריך שיהיה שלו. אז מתי זה שלו? או במתנה או מתנה על מנת להחזיר. אבל השאלה, ולא, זה שייך לבעלים. הוא לא יכול לברך. תפילין יכול להיות גם מושאל, יכול להניח אותם, יכול לברך, אין שום בעיה. אבל תלית צריך שיהיה שלו או המתנה על מנת להחזיר. כן, עכשיו הרמב״ם עליו השלום, דעתו, שהכהנים צריכים להגביה את ידיהם כנגד הכתפיים. יש כמה דעות בהלכה. מה הגובה של הידיים של הכהנים? הרמב״ם וגם השולחן ערוך כתבו שיגביעו את הידיים כנגד הכתפיים. רבנו הארי לא הסכים עם זה. רבנו הארי דעתו, לביא ראיות מהזוהר הקדוש, שצריך להגביע את הידיים כנגד הראש. לא יותר מהראש, אבל כנגד הראש, בוא נגיד כנגד האוזניים. למה כנגד האוזניים ולא יותר גבוה? כיוון שיש עליהם תפילין. אז להרים ידיים מעל התפילין אסור. כן, יזהר האדם בשעה שהוא יש עליו תפילין, לא להרים ידיים מעל התפילין. אלא אם כן רוצה לסדר את הכובע, או לפעמים הוא רוצה להתעטף בתלית, סדר את התלית על ראשו, זה משהו אחר. זה לצורך. אבל שלא לצורך, או סתם ככה, רוצה לנוע. שם את היד שלו על הראש, אסור. יש עליו תפילין, אסור להגביע את הידיים מעל התפילין. או רוצה למתוח את הידיים, למתח אותם לצדדים. אבל לא לגובה מעל הראש, כשיש עליו תפילין בראשו. שאין תפילין בראשו, אין בעיה. אבל כשתפילין בראשו, ייזהר. זה הטעם שהכהן היה לו מדרגות ליד המנורה. אבל תראו במנורות שיש בבית הכנסת של למנצח בנגינות, שם לפעמים מציירים שם את הקט של השמן ואת המלקחיים, וגם יש שלוש מדרגות. ואחד שאל, מה שלוש מדרגות? בבית המקדש לא היה מדרגות, כבש. היו עולים למזבח, היו עולים עליו, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. זה משהו אחר, מזבח, משהו אחר. למה גבוה? ואז יכול להיראות בשרו של הכהן לא יפה, לא צנוע. אבל במנורה היו עושים שלוש מדרגות קטנות. למה? שהכהן היה עולה להדליק את הנרות או להטיב אותם. עכשיו המנורה הגובהה היה 18 טפחים, שזה בערך קומה ממוצעת של בן אדם רגיל. אז בן אדם רגיל יכול להרים את הידיים, נגיד גובה רגיל, אז יגיע לו כנגד הכתפיים, מקסימום כנגד האוזניים, הידיים. אבל אם הוא קצת נמוך קומה, אז זה כבר מגיע לו לצד הראש, ואז בראש, אם זה כהן גדול, יש עליו ציץ. שם השם השם. כהן אדיוט יש לו תפילין, מניח תפילין. אז היו מניחים תפילין כל היום. אז איך ירים את הידיים שלו מעל התפילין? לכן שמו שם מדרגות, כמו שעושים בספרייה, יש איזה 2-3 מדרגות, שעליהם יעלה כדי שלא יצטרך להגביע את ידיו מעל זה. עכשיו נחזור לעניין של הכהנים. המשנה במסכת תמיד שמה אומרת, ואני אקרא לכם את המשנה. במדינה הכהנים נושאים את ידיהם כנגד כתפיהם. כל מקום שהמשנה אומרת מדינה זה פירושו בעיר, כמו כאן, שאר הערים. אבל במקדש על גבי ראשיהם. כך פסק גם הריב, גם הראש, כך נזכר גם בגמרא, ספר החינוך. הרמב״ם כתב, במקדש היו מגביעים ידיהם למעלה על גבי ראשיהם. והטעם פשוט, משום שבמקדש היו מברכים בשם המפורש. כיוון שהוא מברך בשם המפורש, אז היה צריך להגביע את הידיים למעלה, שיהיה כנגד הראש ממש. כמו שכתב שם, שכיוון שהשכינה שורה על אצבעותיהם, אין זה דרך ארץ שראשם יהיה מעליהם. אז היה מרים את הידיים מעל הראש. כיוון שעל האצבעות שלו שורה שכינה בעצמה, מזכיר שם המפורש. אז לא כבוד שהראש שלו יהיה יותר גבוה מהאצבעות. זה היה בבית המקדש. אבל לא בבית המקדש, כותב הרמב״ם, אסור. חוץ מבית המקדש, שאר המקומות, בתי הכנסת שבירושלים, בשאר בתי הכנסת שבשאר הערים, היו מרימים את הידיים רק כנגד הכתפיים ולא מעל הראש. זה הטעם. עכשיו שם הגאות מימוניות כתב, שיש להגביע היד הימנית קצת יותר מן השמאלית. וכך גם לפי הקבלה, גם הזוהר הקדוש כותב. איפה הראיה? פסוק אומר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. כתוב בספר תורה, ידיו חסר יוד. וישא אהרון, אז קוראים את זה ידו. ומה אמר ידו חסר יוד? לומר לך שיד הימנית תהיה קצת יותר גבוהה מהשמאלית. ולכן תראה, יש כהנים שהם תלמידי חכמים, שהם מברכים את העם, אז את היד הימנית הם קצת מגביעים בסנטימטר אחד או שניים יותר מהיד השמאלית, כי כך צריך להיות באמת. וזה דברי הגאות מימוניות על הרמב״ם שם במקום, גם דברי הקבלה והזוהר הקדוש, ככה מפורש. אמר רבי יצחק, כהן באל זקפה ימינה על סמלה, נכתיב וישא אהרון את ידו אל העם, ויברכם ידו כתיב ולא ידיו. שום דשבחה לימינה על סמלה. אמר רבי אלעזר, רזה דעו משום דכתיב והוא ימשול בך. זה סגולה לאדם להכניע את היצר הרע שלו, תמיד להגביה ימין על שמאל. לכן כשעומד להתפלל, אשם את זרועותיו על החזה, ישים תמיד ידו הימנית על ידו הסמלית. בזה יכניע את יצרו הרע. שבא להיכנס לבית הכנסת, תמיד ישתדל, גם אם הוא שמאלי, להכניס רגל ימין תחילה. וכשיוצא, יוציא רגל שמאל תחילה. בזה יהיה לו סגולה להכניע את יצור הרע, שכן היצר הרע תמיד רומז לצד שמאל. בזה אתה מכניע אותו. אז גם כאן הכהנים, כמה שזה בשעת הברכה, אנחנו רוצים שככה יהיה. כך גם הרמב״ם כתב, ושעומד בתפילה, נניח ידיו על ליבו כפותים הימנית על השמאלית. הנה הרמב״ם מפורש, שגם בשעת תפילה כך צריך לעשות. שהיד הימנית תמיד תהיה על השמאלית. ואמר מרן הבית יוסף, אפשר שהוא רמז להכנעת יצר הרע, שהוא נרמז בצד שמאל. זה אחד הסיבות. גם צריך להיזהר כשמברך כל פעם שבא לברך, מרן כתב בשולחן ערוך בפירוש, בידו הימנית. בא מניע תפילין, אז בדרך כלל רוב העולם הם ימניים. כותב בימין, אז הוא מניח תפילין על ידו השמאלית, כוסר אותו בשמאל. הכל יעשה בימין. בא לברך על הקידוש, הבדלה, כך ביד ימין. בא לברך על העץ המוציא לחם מן הארץ, ביד ימין. בא לברך על הלולב, בידו הימנית. על השופר, בידו הימנית. לכן אז זה הדרך. כל דבר שהוא בא לברך, יחזיק את הדבר שמברך בידו הימנית. בספר תורה יש הלכה שצריך שתי ידיו יהיו אחזות בספר תורה. אצל האשכנזים זה יותר קל, יש להם את העץ החיים, העמודים של עץ החיים, אז מחזיק את שתי המקלות בשתי ידיו. אצלנו הספרדים שיש תיק, אז עם המפה הוא צריך לחסות את הספר תורה, ויחזיק בשתי ידיו את הספר תורה, את הגביל עצמו, אבל דרך המפה אסור ערום, אסור בידיים. ואת היד הימנית יגביה קצת יותר מהשמאלית. ככה יעשה. אותו דבר זה שלוקח בהקמה את הספר תורה. הרי מזמינים אותו להרים את הספר תורה. אז הוא מחזיק את הספר תורה. יש מוצאים אותו סגור, כמו שהיה המנהג הקדום. אז תמיד שהוא מחבק את הספר תורה עם שתי ידיים יחזיק אותו, והיד הימנית תהיה יותר גבוהה מהיד השמאלית. כשהספר תורה פתוח, אז יש כאלה שהוא עושה לבטיחות שיד אחת תהיה בצד ויד אחת מלמטה, וזה חשוב מאוד שתהיה יד אחת אוחזת את הספר תורה, על כל מקרה שאם מישהו דוחף אותו חלילה, חלילה אתה אף פעם לא יודע מה יכול לקרוא, הפתעה, אתה צריך להיות מוכן לכל מצב של הפתעה, שחס ושלום הספר תורה לא יתחלק מהידיים שלך. אז תמיד שיהיה היד אחת מתחת לספר תורה ויד אחת למעלה, אז תמיד השמאלית תהיה למטה והימנית למעלה. וכך יסתובב עם הספר תורה ויראה את הכתב לכל הקהל. שזה מעלה גדולה מאוד. אז תמיד יזהר האדם, ישתדל, שיד ימנית תהיה גבוהה יותר מיד שמאלית, שמאלית, כמו שכותב מרן הבית יוסף, שיש בזה רמז להכנעת היצר הרע, שהוא כנגד היד השמאלית. גם מה? או, התפילין של ראש. הרצועות, אז את הרצועות של ימין אנחנו שמים אותה מלמעלה, בצד ימין. הרצועות של שמאל מתחת לחגורה. תמיד הימני צריך להיות יותר גבוה מאשר השמאלי. אתה רוצה שאני אגיד לך כאן בפומבי? מרן, הרבנו הארי כותב שאדם שהוא איתר, הסיבה שהוא נולד איתר, מפני שבגלגול שעבר היה שקרן. כיוון שחטא בשקר, אז גזרו עליו כעת שהחליף את יד ימינו. כמו שאמר, אשר פיהם דיבר שעב, ומינם ימין שקר. אז זה תיקון בשבילו וכפרה. אז אומר זה אתה, הוא לא השם, לא שהוא שקרן עכשיו, היה שקרן בגלגול שעבר. כך כותב רבנו ארי בשער המצוות. אני מביא את זה גם בשער הגלגולים. כן, אז אם כן יוצא איפה שזה אתה, וכך היה גם מנהג של רבנו ארי ז"ל, שהיה מתפלל, היה ידיו אסורות, ידו הימנית, על גבי ידו השמאלית, וכך כתב גם רבי חיים ויטל, בספרו שערי קדושה. יש לרבי חיים ויטל ספר נפלא מאוד. כדאי מאוד להשיג את הספר הזה. פעם חבל היה את זה אפילו במהדורת כיס. אני לא יודע מה המצב היום בשוק. אבל ספר נפלא מאוד. שערי קדושה של רבי חיים ויטל. שם כל מיני הנהגות יפהפיות. מוסר מעשי ליום יום. וגם הרבה עניינים של האמונה. סודות של הבריאה. וזה דברים פשטיים שכל אחד יכול ללמוד אותם ולהבין אותם. וזה נוטע בלב האדם יראת שמיים עמוקה מאוד. שערי קדושה לרבי חיים ויטל. שם הוא מביא, כל מצווה שאדם עושה בידיים שלו, תמיד תהיה ימין על השמאל. כך כותב שם בשערי קדושה. זה מחולק שם לכמה חלקים בפרקים. ואותו דבר כתב גם כן בספר ראשית חוכמה, בשם רבו הרמק, רבנו משה קורדבירו, שהיה נזהר בזה בכל מעשה, ככה אומר. אין שהיה רוחץ את הידיים, אפילו שמתקלח. קלח קודם יד ימין, אחר כך יד שמאל. מסתבן בכבוד שבת. רגליים, רוחץ את הרגליים. קודם רגל ימנית, אחר כך רגל שמאלית. לכן תמיד להגביר את הימין על שמאל, אומר ויכוון בזה להכניע כוחות החיצונים. כל כוחות החיצונים של הרשע בעולם. זה הסתרה האחרה, על ידי זה מכניע אותם, וכותב גם רבנו מאיר פפירס, הוא תלמיד של רבנו הארי בספרו אור צדיקים, גם כן כתב שמה, שישתדל לאדם מאוד, וזה סגולה נפלאה, כדי להכניע את יצר הרע על ידי זה. כן. לא שמעתי. הדפסות חדשות, כן. תומר דבורה, לא, תומר דבורה זה ספר אחר. תומר דבורה זה כתב אותו רבנו משה קורדבירו, זה ספר אחר לגמרי. זה ספר מוסר. אני מדבר איתך על שערי קדושה. לא יודע, יש ביחד, כל אחד בדפוס מה שבא לו עשה. אחד התפיס את זה עם ברכת המזון וגם השכבה של אבא שלו. לא יודע, כל אחד עושה מה שבא לו. אה? עכשיו אם כן יוצא איפה שיזהר בזה מאוד האדם. גם הרב חידה בספרו ברכי יוסף כתב, שתדל תמיד שכל דבר ימין יהיה גבוה. איפה הוא הביא למשל מזוזה ונרות חנוכה. נרות חנוכה, כותב הרב חידה, לא טוב שהנרות חנוכה יהיו יותר גבוהות מהמזוזה, אלא שהמזוזה תמיד תהיה יותר גבוהה מנרות חנוכה. ולמה? כי נרות חנוכה מצווה מן המבוחר לשים אותם תוך 10 טפחים, תוך 80 סנטימטר. והמזוזה בוודאי שיותר. הרי שליש העליון של הפתח. אז תמיד אומר הרב חידה, תיזהר שהמזוזה תהיה יותר גבוהה מהנרות חנוכה, שאתה מגביר בזה יד ימין, את הימין על שמאל. כך הביא בספרו, בשיעורי ברכה, בסוף ברכי יוסף. שם הביא, שיזהר מאוד, שם בהלכות חנוכה. ולכן היו נזהרים שהנרות יהיו תוך 10 טפחים, בגלל הסיבה הזאת. שבא רבנו הארי וכותב שהכהנים יגבירו את הידיים שלהם כנגד ראשם. כך הביא בשאר הכוונות שיהיה כנגד הראש, אבל לא יותר גבוה מהראש. ולמה? אומר יש סוד בדבר. המוח נמצא כאן בראש בצד ימין, מוח חוכמה, בצד שמאל מוח בינה. מה זה מוח חוכמה? אומר רבנו הארי, כל אוצר הידיעות שאדם לומד ויודע ושומע נרשם במוח הימני. המוח השמאלי, שם נמצא כל ההתבוננות, החקירות והדרשות, השאלות והתשובות, ההבחנות והסוגים השונים. איך אתה יודע להבחין? הכל במוח השמאלי. לכן הראייה, השמיעה, הדיבור, זה במוח השמאלי. הימני זה אוצר של ידיעות. זה חוכמה. אחר כך יש את הדעת, זה כאן, איפה שאנחנו שמים דלת של תפילין, זה מכריע בין מוח חוכמה למוח בינה. אז זה הטעם. אומר רבנו הארי, שלכן כיוון שהאור לכהנים מגיע דרך ברוך הבא, כבוד הרב. שלום עליכם. כיוון שהאור יורד מהראש אל שאר כוחות הגוף, לכן צריכים הכהנים להגביה את הידיים כנגד הראש. אגב, יש דבר מעניין, אגב, מבין מה כותב. שים לב, כשאדם רוצה לזכור משהו שהוא שכח, רוצה לזכור מה היה, מה זה, מרים את הראש למעלה. ואילו כשרוצה להעמיק או להתבונן, עכשיו שואלים אותו איזו שאלה, ושאלה קצת קשה, אז הוא אומר, רגע, תן לי לחשוב רגע, הוא מוריד את הראש, מרכין את הראש. הוא אומר, הטעם שהמוח ששייך לזיכרון הוא גבוה, הוא למעלה. אז כאילו אני רוצה לעלות למעלה כדי לשלוף מהזיכרון, מהתאים של הזיכרון, את הדבר. אז על ידי הנענוע של הראש למעלה, הוא מסייע למוח הזיכרון לפעול. ואילו העמקה של איזה דבר נמצא במוח התחתון יותר. שם הוא צריך כאילו לשקוע, לחקור, לדרוש, להוריד את הראש למטה יותר כדי לזכור. אבל הוא כותב סתם אחר, סתם שזה ענבה. הענב הולך עם ראש למטה. כמו שהגמרא אומרת על רב, גדול האמוראים. מעולם לא יגביע עיניו מחוץ לארבע מותיו. אני מסתכל תמיד בארץ. כמה ענב היה, הגמרא מספרת עליו, שהיה בא לדרוש בקהל, היה קהל גדול מאוד. אז היו מרימים אותו על הפריון, ושרים לפניו. הוא היה מפחד שלא יבוא לו, חס ושלום, גאווה או יהורה. היה אומר את הפסוק, אם יעלה לשמיים שיאו, סופו כגלל יהיה. חס ושלום, חס וכבודו, חיים... רוצה להכניע את ליבו, שלא יבוא לו איזה גאווה שכעת שרים לכבודו, מרימים אותו. והוא, מה אדם התגאה? אז הוא רב היה ענוותן גדול, לכן היה מסתכל תמיד בארץ. זאת אומרת שאדם רואה שהוא לא מבין איזה דבר, ישפיל את עצמו, יכניע את ליבו, על ידי זה יזכה.